טוב, שלום לכולם, צהריים טובים. ההיסטוריה האנושית בתנ״ך, בספר בראשית, פותחת עם גירושו של אדם הראשון מגן עדן. והגירוש הזה הוא גירוש ממקום למקום, אבל בעצם אפשר לומר ממציאות אוטופית, מה שנקרא, אל עולם... לא שומעים? עובד או לא? אני אחזיק את זה ביד וזהו. טוב, אל עולם, עכשיו שומעים יותר, טוב. אל העולם הזה עם הכללות שיש בו, עם הצער שכרוך בחיים האנושיים, בקיום האנושי בעולם הזה. והרגע הזה של המעבר מגן עדן אל העולם הזה, על כל הקשיים של הקיום האנושי, הוא רגע מאוד מעניין שהסעיר את דמיונם של הוגים ומתקני עולם מאז ועד היום. והשאלה, אני חושב שהסעירה יותר מכל את כל מי שעסק בשאלה הזאת, זה שאלת האפשרות השיבה לגן עדן, מה שקרוי בלועזית אוטופיה. אוטופיה זה מונח שנטבע במאה ה-16 בידי סופר ומשפטן אנגלי בשם תומאס מור, אבל למעשה הרעיון הזה של מקום, אוטופיה זה איזה משחק מילים ביוונית על הוא זה גם טוב וזה גם אין ביוונית, אוטופיה זה כמובן מקום, מקום שהוא הטוב ביותר, אבל הוא גם אולי לא ממש קיים. השאלה הזאת של אוטופיה, האפשרות לדמיין ואולי לשוב למקום מעין גן עדן, מקום מושלם, שבו כל הצרות והכללות של הקיום האנושי אינן, היא שאלה שכאמור הטרידה והעסיקה מאז ועד היום את טובי המחות, טובי ההוגים, טובי מתקני העולם. והשאלה הזאת היא השאלה שאני רוצה לשאול היום במסגרת לימוד התנ״ך. מה שאני אנסה היום לעשות במהלך השיעור, זה לבחון את השאלה הזאת לאור כמה וכמה ספרים ופרקים נבחרים בתנ״ך. והשאלה המרכזית שאני רוצה להציב זה, האם התנ״ך רואה אפשרות לשוב לגן עדן? האם יש אפשרות לשוב לגן עדן? ואם כן, כיצד? מהי הדרך לשוב לגן עדן האבוד? מהו הנתיב הנכון והראוי לתקן את המציאות המעוותת, המקולקלת של הקיום האנושי בעולם הזה? השאלה הזאת היא שאלה לא פשוטה כאמור, וכפי שנראה עוד מעט, ניתנו לה ארבע תשובות שונות, שאינן סותרות אחת את השנייה, אבל הן מדגישות היבטים שונים בקלקול וממילא גם בתיקון. וקודם כל, נקודת המוצא, אני חושב שמשותפת לרוב התשובות הללו, זה קודם כל תשובה חיובית לשאלה. גן עדן הוא לא רק מקום שהיה ואיננו עוד, אלא גן עדן הוא מקום שאפשר לשאוף אליו ואפשר לשוב אליו, באופנים מסוימים. מי שנתן, אני חושב, בצורה מאוד חדה את התשובה הזאת, את האמירה הזאת, באופן מפורש, זה הרב קוק, באיגרת שהוא כתב לתלמידו, הרב משה זיידל, שהיה גם חוקר מקרא, וכמה מהתשובות המעניינות ביותר של הרב קוק בענייני תורה ומדע, ניתנו לתלמיד הזה, שהיה גם תלמיד חכם, אבל גם עסק במחקר, וכמה מהשאלות שהטרידו אותו, הוא הפנה לרבו הרב קוק. וכך הוא כותב באיגרת קוף למדלד. כן? אין לנו שום נפקא מינה אם באמת היה בעולם המציאות תור של זהב שהתענג על זה האדם על רוב טובה גשמית ורוחנית. או שהוכלה המציאות שבפועל מלמטה למעלה. כן? הוא מתייחס כאן לאפשרות של רעיון האבולוציה. כלומר, האם באמת אנחנו התחלנו במקום טוב והידרדרנו, או שמה התחלנו מלמטה והתפתחנו? זו לכאורה שתי תמונות עולם שונות לגמרי. אנו צריכים רק לדעת שיש אפשרות גמורה. וכך מפרש הרב קוק את סיפור גן עדן. שהאדם, אפילו אם יתעלה במעלה גדולה ויהיה מוכן לכל כבוד ועונג, אם ישחית דרכיו יוכל לאבד כל אשר לו, ויוכל להרע לעצמו ולתולדותיו הדורות רבים מאוד. וזה הסיפור של גן עדן. זה מצד אחד, אבל בהמשך הוא אומר עוד משהו. ההבנה התאורה של שמחת החיים ואורם, אשר בתורה, היא דווקא על ידי הערובה בטוחה של העבר שהיה אדם מאושר מאוד. ורק מקרה של חטא הרחיק את דרכו. כן? מובן הדבר שמכשול מקרים מוכרח הוא להיות נתקן ואדם ישוב למעלתו לעד. כלומר, יש כאן שתי תשובות אולי שונות ואולי מנוגדות, אבל גם משלימות. האחת, שסיפור גן עדן בא לומר שגם כשאדם נמצא במצב מושלם, הוא יכול להידרדר. כלומר, המציאות האוטופית היא לא בטוחה לקיום מתוקן. תמיד אפשר להידרדר ותמיד אפשר ליפול, והכל תלוי בסוף. בהכרעה המוסרית של האדם. אבל מצד שני, סיפור גן עדן בא לומר עוד דבר, אומר הרב קוק, יש אפשרות. לתת לאדם תקווה, להאמין שיש אפשרות להיחלץ מהמצוקות, מהכאבים, מהקלקולים, כי יש מציאות אוטופית שאפשר לשאוף אליה. מתוך הדברים הללו של הרב קוק, אני רוצה כאמור לשוב אל התנ״ך, ולבחון ארבע תשובות, שוב, ארבע פרשנויות, אם תרצו, לשאלה הזאת. והתשובות הללו פרוסות לאורך התנ״ך, מזוויות שונות, בוחנות את סיפור גן עדן, והפוקוס שלנו בשיעור יהיה בעיקר על התשובה הרביעית, כפי שנראה, של ספרות החוכמה. אני רוצה להתחיל בדרך ראשונה, שהיא הדרך שמופיעה לנו בספר שמות בעיקר, אבל לא רק, כפי שנראה עוד מעט, ואני אקרא לה הפירוש המקדשי. לפי הפירוש הזה, לפי הגרסה הזאת, יש דרך לשוב לגן עדן, והדרך הזאת עוברת דרך המקדש, או המשכן, כן, תלוי מתי אנחנו נמצאים. הרעיון הזה מתבטא בכמה וכמה פסוקים בספר שמות, שמשווים את המשכן, קודם כל, לבריאת העולם, מצד אחד, אבל גם מזכירים לנו את סיפור גן עדן, ומתארים את משכן, כן, משכן העדות, בדמותו של גן עדן. אני רוצה להצביע על כמה נקודות כאלה, כמה פסוקים כאלה. ראשית נדבר על הקשר בין סיפור גן עדן לסיפור הבריאה, הדבר ידוע ומוכר. למשל, בסיום בריאת העולם נאמר, ויחולו השמיים וארץ וכל צבעם, בסוף עשיית המשכן, ותכל כל עבודת המשכן אוהל מועד. בראשית, ויאר אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בשמות, ויאר משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה אדוני כן עשו. ובראשית, ויברך אלוהים את יום השביעי, ובשמות, ויברך אותה משה. אז ראשית, יש כאן הקבלה, ורבים עמדו עליה כבר בבית שני, יש לפילון דיון רחב על זה, שיש הקבלה מעניינת שהתורה עושה בין יצירת המשכן לבין בריאת העולם. אבל אותנו יותר מעניין הקשר בין העולם, או בין גן עדן, לבין המשכן, וכאן אני רוצה להצביע על שתי הקבלות מעניינות מאוד שמחזקות את הנקודה הזאת. הקשר הבולט ביותר בעיניי הוא בקרובים. כידוע, הקרובים מופיעים בתורה קודם כל בסיפור גן עדן, בסוף סיפור גן עדן, והמקום השני שבו הם מופיעים בתורה הוא במשכן. ואם נשווה את שתי ההופעות האלה, שני המופעים האלה של הקרובים, נגלה דבר מאוד מעניין. בגן עדן, בסוף סיפור גן עדן נאמר בפרק ג' פסוק כ"ד, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת תלת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. תפקיד הקרובים בגן עדן הוא להגן, לשמור על גן עדן מפני האדם. כלומר, הקרובים הם בעצם נועדו להרחיק את האדם משיבה לגן עדן. הם המחסום שעומד בינו לבין גן עדן האבוד. זה בספר בראשית. והנה בספר שמות אנחנו מוצאים שוב את הקרובים, אבל בתפקיד הפוך. בספר שמות נאמר כך, מיד אחרי התיאור של הכפורת, ונועדתי לך שם, דהיינו מעל הכפורת, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקרובים, אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. קורה כאן דבר מאוד מעניין. הקרובים שתפקידם היה להרחיק את האדם מגן עדן, ואולי מנוכחות פני השכינה, תפקידם במשכן בספר שמות, להשיב את האדם לנוכח פני השכינה, להתוועדות, למפגש מחודש, דווקא מעל הכפורת מבין שני הקרובים. דבר מעניין, אותם קרובים בשני תפקידים הפוכים. אז ראשית זה מלמד אותנו על כך שהמשכן נתפס כתיקון, כאפשרות לשוב לגן עדן באמצעות המפגש הזה, ההתוועדות מעל הכפורת. אבל מה קורה עם הקרובים? אני חושב שהקרובים כאן אולי מבטאים איזשהו תהליך של אם תרצו, התבגרות. דהיינו, בשלב הראשון האדם צריך להתרחק מגן עדן, משום שהמפגש הישיר, הנוכחות הישירה מדי אולי, נוכח פני השם, לא ממש עובדת. השלב השני הוא בשלב מתוקן יותר אולי, כאשר האדם מגיע למשכן העדות, אחרי הכנה, אחרי התקדשות, ואז הוא עומד מול הקרובים, והקרובים מהווים מעין, אם תרצו, מסך, או פילטר, אם נרצה, שמסנן ומאפשר מפגש, באופן מתוקן יותר. אלה הקרובים שנועדו מצד אחד להגן, לסכך, סוכחים בכנפיהם, אבל מצד שני גם לאפשר את ההתגלות. האלמנט השני שמחבר לנו את המשכן עם גן עדן, מופיע בפרשה הבאה, פרשת תצווה, וזה הכותנות. כן? אנחנו יודעים שבגדי כהן הגדול כוללים כותנות, והכותנות הללו מזכירות לנו כמובן את כותנות האור, שנעשו לאדם ואשתו לאחר החטא. אבל שוב, כשנשווה את הכותנות כאן לכותנות שם, נראה הבדל מאוד משמעותי. הכותנות של ספר בראשית הן כותנות שמבטאות את הריחוק שלאחר החטא, כן? אלוהים עושה לאדם ואשתו כותנות אור, כדי להרחיק אותם, כי הם כבר באיזשהו מצב של בושה, הם מתרחקים, וחלק מהתהליך הזה הוא באמת לבישת הכותנות. בספר שמות תפקיד הכותנות הוא הפוך. הוא לא נועד להרחיק את האדם מגן עדן, אלא להפך. כדי שאהרון יוכל להיכנס אל קודש הקודשים, כדי שאהרון יוכל לעבוד במשכן, הוא זקוק לכותנות, לבגדים, למדים מיוחדים שיאפשרו לו מפגש. אז אם כן, שני ההיבטים של המשכן, אם תרצו ההיבט של הבית האלוקי, במובן הזה הקרובים, תפקידו של משה, וההיבט של העבודה האנושית, הכהנים, בהקשר הזה אהרון, שניהם חוזרים לרכיבים מתקופת בראשית, מגן עדן, אם זה הקרובים ואם זה הכותנות, ושניהם מאפשרים לאדם מפגש מחודש. אבל שוב, צריך להגיד, גם כאן אפשר לראות את התיקון, כן? אם האדם ואשתו ערומים ולא התבוששו בספר בראשית, ידענו יש כאן איזושהי תמימות ראשונית. ספר שמות לא מתאר שיבה ערומה לספר בראשית, לגן עדן, אלא שיבה מתוקנת. כן, יש עדיין בגדים, יש הבנה ויש דעת, אבל עם הבגדים הללו, אגב, התורה גם מדגישה, כן, יש מכנסי בד כדי שלא תראה הערווה, כלומר צריך להקפיד על לבוש הולם, על כיסוי, אבל דווקא באמצעות הכיסוי אנחנו מגיעים לגילוי. אז אם כן, גם ביחס לקרובים וגם ביחס לכותנות, השיבה היא שיבה מחודשת לגן עדן באמצעות המשכן, והיא שיבה מתוקנת יותר. שיבה שיש בה חציצה מסוימת שמאפשרת התגלות פילטר באמצעות הקרובים, ושיבה שיש בה גם כיסוי לבוש שמאפשר מפגש ברמה אחרת במשכן. במובן הזה אפשר לומר שספר שמות מסרטט לנו נתיב מסוים, אגב צריך להגיד, הנתיב הזה הוא נתיב די ייחודי. מעטים האנשים שיכולים להגיע אליו, אבל הם נציגים, אלה הכהנים. זה נתיב אחד של שיבה, והכהנים מייצגים את עם ישראל, אהרון הכהן הוא נציגו של עם ישראל. זה נתיב אחד, או זה אם תרצו פירוש אחד של רעיון השיבה לגן עדן. אם בגן עדן האדם הורחק מאת פני השם וסולק לעולם אחר, במשכן הוא יוכל לשוב ולהתוועד עם הקרובים, עם הכותנות, ברמה אחרת, בסגנון אחר, באופן יותר מדוד, מעודן, מתוקן, אבל תהיה התוועדות. זה הפירוש הראשון, הפירוש, כאמור, המקדשי, משכני של השיבה לגן עדן. אבל יש פירוש נוסף שגם הוא צומח מספר שמות. וכאן אני רוצה להרחיב את המעגל מהפירוש המקדשי אל הפירוש הלאומי-פוליטי. ספר שמות פותח בסיפורו של עם ישראל, ויש הרבה הקבלות מאוד מעניינות בין סיפורו של עם ישראל בתחילת ספר שמות לבין סיפורו של אדם הראשון בתחילת ספר בראשית. ובאופן כללי, שוב, אנחנו נעשה עכשיו סקירה כללית, לא ניכנס לפרטים, אפשר לראות שתיאור גאולתו של האדם, של העם ממצרים, משעבוד מצרים, מקביל לתהליך היצירה והריחוק של האדם מגן עדן, אבל באופן הפוך. אני רוצה עכשיו להצביע על כמה פרטים כאלה. האדם, כאמור, פותח במציאות מושלמת, אוטופית, בגן עדן, שבה הוא נהנה ואוכל וכן, חי חיים נטולי דאגות, ומשם הוא מדרדר. לעומת זאת, סיפור השיעבוד במצרים, סיפור השיעבוד והגאולה, פותח בדיוק במצב הפוך. עם ישראל מתחיל ממצב של כאוס מוסרי, של עבודת פרח, אין לו זהות, אין לו שם, אין לו חירות, ואין לו זיקה לאלוהים, הוא מנותק לחלוטין, אלוהים לא נמצא כמעט בפרק הראשון ובפרק השני בספר שמות. ולאט לאט הוא עובר תהליך של גאולה מאותו שיעבוד, ניתן כמה דוגמאות להקבלות בין שני הסיפורים, שאולי מבדילים גם את ההבדל ביניהם. אם הסיפור של החטא, ספר בראשית, הוא חטא של אי ציות לגזרת המלך, נכון? לא לאכול מעץ הדעת ואדם אוכל. הסיפור של התיקון בספר, ספר שמות פותח גם הוא באיציות, אבל הפעם זה איציות מוסרי לגזירתו של מלך בשר ודם, וזה כמובן הסיפור של המילדות העבריות שלא מצייתות למלך, למלך מצרים, ותחיינה את הילדים. גם מוטיב העבודה הוא מאוד מרכזי. אם העונש הגדול על האדם זה לעבור מלעובדה ולשומרה, מאיזו עבודה שהיא מופיעה כערך חיובי בתחילת סיפור גן עדן, למצב של עבודה קשה, עבודה שיש בה בזעת אפיך תאכל לחם, זה הכללה, כללת העבודה. זה המעבר לעובדה ולשומרה בגן עדן לעבודת פרח באדמה. התהליך שקורה בספר שמות הוא הפוך. עם ישראל מתחיל בתור עם משועבד שעובד עבודת פרח, כן? ויעבידו מצרים בני ישראל בפרח, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בכל עבודה בשדה, והוא עובר לתהליך של עבודת אלוהים. תעבדון את האלוהים על ההר הזה. זה בדיוק הפוך מהתהליך שעובר אדם הראשון בגד עדן. מהבחינה הזאת אפשר לומר, וכאן אני קצת מרחיב את התמונה, שבעצם ספר שמות רואה בספר בראשית או בסיפור גן עדן משל, אדם הוא אינו אלא עם ישראל. הגירוש מגן עדן זה הגלות, ומהי השיבה לגן עדן? הגאולה והשיבה לארץ. עוד ראיה שעמד עליה הרמב"ן בפירושו לתורה על הרעיון הזה, מופיע בסוף ספר דברים. כך נאמר ממש בפסוקי הסיום של פרשת וזאת הברכה, מעונה אלוהי קדם ומתחת זרועות עולם, ויגרש מפניך אויב, וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב. שימו לב לצימוד של ויגרש, וישכון ישראל. זה מדובר כמובן על הכניסה לארץ. אבל את הצימוד הזה של ויגרש, וישכון, אנחנו מוצאים בתורה בעוד מקום אחד בלבד, והוא? בדיוק. בסוף סיפור גן עדן נאמר שהאדם מגורש מגן עדן, ובמקומו משכין אלוהים את הכרובים ואת תלת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. אז אם כן, שם גורש האדם מגן עדן, ובמקומו הושכן הכרובים או השומרים. כאן קורה דבר הפוך, האדם או העם שב ושוכן בארצו שממנה הוא גלה, כלומר ארץ ישראל היא בבחינת גן עדן, והרעיון הזה מופיע בעוד כמה וכמה כתובים שכרגע לא נוכל לזכור אותם. אז אם כן, זה הפירוש השני, נקרא לו הפירוש הלאומי-פוליטי. הסיפור של הגירוש מגן עדן הוא בעצם סיפור בעל משמעות לאומית, שיעבוד, גלות, והשיבה היא שיבה אל גן עדן. הארצי מאוד, דהיינו, ארץ ישראל. ארץ ישראל היא גן עדן. הארץ הנשמה לזו הייתה כעדן, כך אומר יחזקאל. זה הפירוש השני. בסוגריים צריך להגיד שיש קשר בין שני הפירושים, לא במקרה שניהם נמצאים בספר שמות, כי חלק מהשיבה לארץ זה לא רק עניין פוליטי, אלא זה גם עניין של שיבה אל נוכח פני השם, ולכן בספר שמות שני הנושאים המרכזיים זה השיעבוד הפוליטי והגאולה הפוליטית, אבל לא פחות מכך, בחלק השני, הקמת המשכן ונוכחות השם במשכן, ובזה מסיים ספר שמות. זה נושא שלא נרחיב בו כרגע. אז אם כן, גם כאן אפשר לראות כיצד האוטופיה הזאת של גן עדן היא איננה רק סיפור על מה שהיה אי אז בפרה-היסטוריה, אלא היא בעצם סיפור ממשי שנותן לנו אפשרות לתקן מציאות מעוותת ומקולקלת מבחינה מוסרית, ואין צורך לומר שהרעיון הזה והסיפור הזה הוא לא רק הסיפור שלנו, הוא השפיע על דורות רבים, עמים רבים שקיבלו השראה מהרעיון הזה של שיבה לגן עדן, במובן הפוליטי, של שחרור משיעבוד, והגשימו אותו בחייהם. אם כן, זה הפירוש השני, הפירוש הפוליטי-לאומי של ספר שמות. וכאן אני רוצה להרחיב עוד יותר את המעגל, ולהגיע אל הפירוש הנבואי-אוניברסלי. אנחנו יודעים שבחזונות אחרית הימים של הנביאים, קודם כל, לחלק גדול מהנביאים יש נבואות אחרית הימים, ואם מעיינים בחלק גדול מן הנבואות הללו, אפשר לראות רמזים לסיפור גן עדן, וזה לא מקרה. ועוד מעט אנחנו קצת נפרט. אבל ראשית צריך לומר שהסיפור הזה של חזרה לגן עדן אצל הנביאים הוא לא מקרי, כי הנביאים בעצם מתארים איזשהו תהליך של תיקון אוניברסלי, ואין דבר מתאים יותר מאשר לחזור לסיפור גן עדן, אם אנחנו רוצים לדבר על תיקון של העולם כולו, לא רק של האדם הפרטי, לא רק של העם, אלא של העולם. ואני רוצה להתחיל בחזונו של הושע. הושע מנבא בימי ממלכת אשור, בממלכת ישראל, בעלייתה שם, בתקופת עלייתה של ממלכת אשור. ושם הוא מנבא נבואה מאוד חזקה עד היום, היא משפיעה מאוד, חזון עתידי שמתאר מצב, שוב, של אחרית ימים, אבל הוא מסרטט אותו, כפי שנראה עוד מעט, בדמותה של השיבה לגן עדן שכרגע הזכרנו. כיצד רואה הושע את סיפור גן עדן? אני חושב שהושע מתמקד בעיקר בשאלת מערכות היחסים. וזה דרך מעניינת לבחון את סיפור גן עדן, כן? סיפור גן עדן פותח ביחסים הרמוניים בין כל היושבים. יש לנו את האדם, נמצא בהרמוניה עם האדמה, ממנה הוא לוקח. בין האדם לבין בעלי החיים, בין האיש ובין האישה, ובין האיש והאישה לבין אלוהים. המציאות שבה פותח סיפור גן עדן היא מציאות של יחסים הרמוניים בין כל התושבים של הגן. החטא היסודי של אדם הראשון, של איש ואשתו, הוא לא סתם אכילה מפרי עץ הדעת, מה שמסמל המעשה הזה הוא בעצם בגידה באמון. ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע, דהיינו הרצון לתפוס את מקום אדונו של הגן. זה המשמעות העמוקה של אכילת הפרי, זה לא סתם אכילה, לא רק תאווה, אלא רצון להיות כאלוהים, דהיינו, להשתלט על מקומו של אדון הגן, ובזה בעצם להפר את האמון. הוא נתן להם תפקיד, לעובדה ולשומרה, נתן להם אפשרות לאכול מכל עץ הגן, חוץ מעץ אחד, והאכילה מפרי עץ הדעת היא בעצם ביטוי של הפרת אמון. הרעיון הזה בא לידי ביטוי גם בעונשים, כן? מהם העונשים לאחר החטא? הנחש והאדם עוינים זה לזה, איבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרע. חוסר אמון, איבה בין האדם לבין בעלי חיים. גם היחסים ההרמונים בין האיש לבין האישה נאחרים, כן? הופכים ליחסי שליטה, ולישך תשוקתך והוא ימשול בך, זה תיאור של כללה, של חוסר אמון בין המינים, וגם היחס בין האדם לבין האדמה, בעיצבון תוכלנה, וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה. כמובן, ההפרה האחרונה, או הפגיעה האחרונה מערכת היחסים, זה השבר בין האדם לבין אלוהים, וזה הגירוש של האדם מאת פני אלוהים שבגן. אז אם כן, כל מערכות היחסים הללו נשברות. וזה הסיפור של גן עדן, לאור נקודת המבט של הושע. ועכשיו אני רוצה לחזור לנבואה אחת מעניינת מאוד בספר הושע, ולבחון את האופן שבו הוא רואה אותה. אז אם תרצו אפשר לפתוח בספר הושע. מופיע, כן, בתרי עשר. אני כבר אומר, עד עכשיו הקשבתם יפה, עוד מעט תתחילו לעבוד קשה ולדפדף. אז תתכוננו. נתחיל בדפדוף ראשון לספר הושע. בחלק הראשון שלו נתבונן בפרק ב', סוף פרק ב'. פרק ב' פסוק י"ט, אולי פסוק י"ח. והיה ביום ההוא נאום אדוני, תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם. וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ וישכבתים לבטח. והרסתיך לי לעולם והרסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים והרסתיך לי באמונה וידעת את אדוני. והיה ביום ההוא, הענה נאום אדוני, הענה את השמיים, והם יענו את הארץ, והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצר, והם יענו את ישראל וכו'. בנבואה הזאת, ולא נוכל יותר מדי להעמיק בה, אבל אפשר לראות ממש איך כל מערכות היחסים הללו מתאחות, אחת לאחת. נתחיל קודם כל ביחסי האדם ובעלי חיים. וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים. כן? אם עד עכשיו היו יחסים של שליטה או של עוינות או של איבה, היחסים הללו יתוקנו באיזה אופן, זו שאלה מעניינת, האם זה משל או לא, שאלה מחלוקת, אבל על כל פנים זה מה שמתואר כאן, מצד אחד. השבטת החיה הרעה, או השבטת המתח בין האדם לבין החיה, כן? שלום בין האדם לבין בעלי החיים, כמו במצב המתוקן לפני החטא. גם מערכת היחסים בין האדם לאלוהיו, גם היא, כמובן, כן? תקריא אישי ולא תקריא להיות בעלי, והסיר אותי את שמות הבעלי מפיה, חידוש יחסי האמון בין העם לבין אלוהיו. אבל יש כאן עוד דבר מעניין שאני רוצה להצביע עליו, פסוק מפורסם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, זה גם משל, וזה גם נמשל. אז הנמשל אמרנו, זה נמשל יחסי האדם, או העם ואלוהים, אבל יש כאן גם משל, והמשל במקרה הזה הוא לא מקרי. המשל הזה של תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, שוב מחזיר אותנו לסיפור גן עדן, כי בסיפור גן עדן כאמור, מערכת היחסים הזוגית נשברת. במה זה מתבטא? בתחילת הסיפור, האיש נקרא איש, האישה נקראת אישה, יש כאן איזון. לעומת זאת בסוף הסיפור, ויקרא אדם שם אשתו חווה כי הייתה עם קולך, יש כאן תיאור פונקציונלי של האישה, והוא קשור למערכת היחסים של שליטה, שנערכת בעקבות החטא, חוסר אמון, שליטה, שבירת מערכות האמון. והנה, כבר במגילת שיר השירים, שהושע רומז עליה בהרבה מקומות, כבר מגילת שיר השירים רומזת לתיקון הזה, כן, כנגד ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך, אומרת מגילת שיר השירים, אני לדודי ועליי תשוקתו. זה היפוך, ממש היפוך של הכללה, שיבה לאיזה מצב שקדם לחץ, שיבה למצב מאוזן. והנה, גם הדוד וגם הרעיה משתוקקים זה לזו וזו לזה באופן שווה, והנה גם הושע משתמש ממש באותה מילים, תקריא אישי ולא תקריא עוד בעלי. שוב, בעלי כאן זה במשמעות כפולה, גם במשמעות של הבעלים, דהיינו העבודה זרה, אבל גם במובן של יחסי איש ואישה, מבעלי במובן של שליטה לאישי במובן של יחסים מאוזנים, מדדיים. אם כן, גם במובן הזה יש לנו חזרה ותיקון של מערכת יחסים מקולקלת בעקבות החטא. וכמובן, מערכת היחסים בין ישראל לאלוהיו. אז אם כן, אפשר לראות את נבואת הושע, באופן מכליל, את נבואת אחרית הימים של הושע, כניסיון לשוב אל סיפור גן עדן, ולתקן את מערכות היחסים באופן עמוק, את מערכות היחסים בין האדם לבעלי החיים, בין האדם לאלוהיו, בין האדם לאדמה, אגב בהמשך, אהנה את השמיים והם יענו את הארץ, והארץ תענה את הדגן, כלומר איזושהי הרמוניה גם בין השמיים לארץ, וגם בין האיש לבין האישה. אז זה התיקון, זה אם תרצו הפירוש של השיבה לגן עדן, בחזון, חזון אחרית הימים של הושע. דוגמה דומה לתופעה הזאת מופיעה גם אצל ישעיהו, שהוא בן זמנו של הושע, וכאן ניתן דוגמה אחת קטנה, יש הרבה דוגמאות, בנבואת אחרית הימים המפורסמת של ישעיהו בפרק י' א', כן, אפשר לחזור אחורה בתנ"ך לישעיהו פרק י' א', וכאן קורה דבר מעניין, נבואה מאוד מפורסמת, נבואת אחרית הימים, פרק י' א', פסוק א', ויצא חוטר מגזע ישי וכו', זה הנושא של המשיח, אבל החלק השני לא פחות מפורסם, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדה, ונער קטון נוהג בם. כבר הרמב"ן עמד על כך שיש כאן שוב שיבה למצב שלפני הטורף ונטרף. אבל לענייננו אני רוצה לחזור לפסוק אחד מעניין, ושעשע יונק על חור פתן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. כן, למה ישעיהו משתמש בדימוי הזה של כן, ילד ששם יד בתוך החור של הנחש. הנחש. וכמובן הנחש מחזיר אותנו לסיפור גן עדן, ואם הנחש בתודעה האנושית בכלל, וגם בתנ"ך ובכלל בתרבות, מייצג איזה משהו הפכפך, משהו שאתה לא יכול לסמוך עליו, שהוא כן, הוא ישופך הראש ואתה תשופנו עקב, הוא יבוא אליך ככה מאחורה ויקיש אותך. הנושך יקווה סוס ויפול רוחבו אחור. וגם בסיפור גן עדן, הנחש הוא זה שמטיל את ערס הספק, כן? הוא זה שבעצם מטיל את חוסר האמון בין האדם לבין אלוהים, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן, כי יודע אלוהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים. כלומר, הוא הראשון שמכניס לתודעה האנושית את חוסר האמון, את החשש שאולי הדברים אינם כפי שהם נראים, אולי יש כאן אינטרסים מאחורי לכאורה הדאגה לטובתי. אז אני צריך לדאוג לטובתי במחיר מעילה באמון. זה הנחש. וכמובן, הסיפור הזה של הנחש הוא גם קשור ליחסי בעלי החיים והאדם, אבל לענייננו, ישעיהו כשמתאר את נבואת אחרית הימים שלו, את העתיד, הוא מתאר לנו מצב שבו אין יותר חוסר אמון בין הנחש לבין האדם, ולהפך, הילד הקטן, התמים, יכול להכניס את ידו לחור הנחש, כן, למאורת הצפעוני, ואין שום חשש שהוא יקיש אותו או יפגע בו, איזושהי חזרה למצב של תמימות, כן? אגב, הנושא הזה של הילד לא מקרי גם כן, אם אנחנו חוזרים לסיפור גן עדן, כסיפור של ילדים תמימים ולא התבוששו, אז גם כאן יש איזושהי שיבה לאותה תמימות. כמובן, זו תמימות שנייה, מה שנקרא, תמימות אחרי התפכחות, אבל תמימות בכל זאת, תמימות שבה אין יותר חשד ועוינות בין האדם לבין הנחש. אז אם כן, הרעיונות האלה של שיבה למצב שלפני החטא, שלפני היציאה מגן עדן, מתבטא גם אצל ישעיהו, ודוגמה אחרונה בקצרה זה יחזקאל, בפרק ממ"ז, בואו נדלק בזריזות לפרק ממ"ז ביחזקאל. סוף ספר יחזקאל. יחזקאל שם, בחלק האחרון של נבואתו, מתאר לנו את חזונו לבית המקדש העתידי. ויש שם בסוף החזון הזה פרק מופלא, שבו מתאר יחזקאל את יציאת המים מירושלים מבית המקדש. כך הוא אומר בפרק ממ"ז, פסוק. כן, פסוק א', וישיבני אל פתח הבית, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כפני הבית קדים, והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית, מנגב למזבח וכו', ואז לאט לאט הוא מתאר כיצד המים יוצאים משם, אבל הם לא סתם יוצאים, הם זורמים ומפריחים את כל מה שבאזור, הם זורמים מזרחה לכיוון מדבר יהודה, ובסופו של דבר לאן הם מגיעים? לים המלח. כך אנחנו מוצאים בסוף החיזיון הזה בפסוק זין, בשובני והנה אל שפת הנחל עץ רב מאוד מזה ומזה, ויאמר אליי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה ובאו הימה אל הימה המוצאים, המוצאים דהיינו הרעים, לשון צועה, ונרפאו המים והיה כל נפש חיה אשר ישרוץ, שימו לב, תיאורים שקצת מזכירים את הבריאה, אל כל אשר יבוא שם נחלה אם יחיה, והיה הדגה רבה מאוד, כי באו שמה המים האלה, וירפאו וחי כל אשר יבוא שמה הנחל. אני מדלג לפסוק י"ב, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר, כי מימיו מן המקדש המה יוצאים. יחזקאל מספר לנו, או מתאר לנו תמונה מופלאה, שגם היא מהדהדת את התמונה מתחילת ספר בראשית. איפה עוד מצאנו תמונה של מים זורמים ממקום אחד למקומות אחרים? וכמובן בסיפור גן עדן, ונהר יוצא, נכון? גן עדן זה מקור החיים. אגב, יש אומרים שעדן במשמעותו הראשונית פירושו מים. מים שהם נותנים חיים לסביבתו. זה גן עדן. מים, מקום שמשופע במים חיים. והנה עכשיו המקדש, הוא התחליף של גן עדן, כמו שראינו אגב כבר בספר שמות. אבל נשים לב שהפעם, בניגוד לספר שמות, לא באים אל המקדש כדי, כן, לחזור לגן עדן, אלא המים יוצאים מן המקדש החוצה. וכמו שהנער יוצא מעדן, ממקור החיים המים יוצאים ומרפאים את כל הסביבה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, כמו בגן עדן, וגם כאן כל עץ מאכל. והדבר המעניין ביותר בעניין הזה, שבסופו של דבר המים מגיעים לסדום. סדום בספר בראשית מתוארת כמקבילה, אבל גם אנטיתזה לגן עדן. המקום היחיד שמכונה גן השם או גן עדן, זה סדום, כגן השם, כארץ מצרים. כן, כשלוט רואה את כיכר ירדן ככולה משקה, כגן השם, כארץ מצרים. מבחינתו, כשהוא רואה את סדום, הוא רואה את גן השם. ארץ משופעת במים, ארץ פורחת, מסגשגת. אבל מושחתת מבחינה מוסרית. והנה מתאר לנו יחזקאל לעתיד לבוא תהליך שבו המפגש בין המקדש, מקור הקודש, לבין סדום, יחזיר את סדום או את המים או את מי המלח, ממיתים לאותו מצב של חיים שהיו קודם לכן, דהיינו ירפא את סדום. יחזיר את סדום להיות כגן השם. אז שוב אפשר לראות כאן כיצד הרעיון הזה של תיקון, של שיבה לגן עדן, מתגלה כאן בשילוב מעניין של המקדש כגן עדן, ושל תיקון, שוב, של גן עדן שמתפשט גם לסביבה הרחוקה, גם לסדום, גם למדבר, גם לאזורים הלא פוריים, המתים שבסביבה. אז נסכם. ראינו עד עכשיו שלושה פירושים שונים לשיבה לגן עדן. הפירוש הראשון, וכל אחד כאמור מדגיש רכיב אחר, היבט אחר, בסיפור גן עדן. הפירוש הראשון, כאמור, הפירוש המקדשי, שם במרכז את הנושא של יחסי האדם ואלוהים. האדם גורש מאת פני השם, הוא, כן, הוא מפניך הסתר, והוא רוצה לשוב אליו. והאפשרות לשוב אליו היא באמצעות המשכן המתוקן, באמצעות הקרובים, באמצעות הכותנות. זו השיבה לנוכח פני השם שיש במקדש ובמשכן. זה התיקון, זה פירוש אחד. הוא מתמקד כאמור ביחסים בין האדם לאלוהים. הפירוש השני שראינו הוא הפירוש הלאומי-פוליטי. הוא מדגיש יותר את המצב הקשה של האדם ושל העם המגורש, שאין לו ריבונות, שאין לו שליטה, שאין לו חירות. והוא יוצא מאותו מקום של שיעבוד ורוצה לשוב לארצו, למקומו, לריבונותו, לשליטתו. זה הסיפור של יציאת מצרים, השיבה לגן עדן, לארץ ישראל. זה סיפור פוליטי שמעמיד במרכזו את חוויית האדם כחלק מעם שרוצה שליטה, רוצה ריבונות, רוצה חירות. זה הסיפור של גן עדן. הפירוש השלישי שראינו, זה הפירוש הנבואי, מרחיב את המעגל כאמור אל העולם כולו ואל הקלקולים שיש בבריאה, ביסודה בעקבות החטא, אם זה קלקולים במערכות היחסים, אם זה קלקולים בין האדם לבין, בין איש לאישה, בין האדם לסביבתו ועוד, ומתאר איזשהו שינוי רדיקלי ועמוק של כל המציאות הזאת באחרית הימים. ועכשיו אני רוצה להגיע לפירוש הרביעי, ובו אני רוצה להתמקד בזמן שנותר לנו, וזה הפירוש, נקרא לו החוכמתי. למה אני מתכוון כשאני אומר הפירוש החוכמתי? הפירוש שמופיע בספרים שקשורים למה שנקרא לעולם החוכמה, לספרות החוכמה בתנ״ך. ואני מתכוון בעיקר לשלושה ספרים, כשמדברים על ספרות החוכמה, מדברים כמובן על משלי, על קהלת ועל איוב. אגב, גם כמה פרקים בספר תהילים ויש עוד כמה, אבל זה פחות או יותר ספרות החוכמה. וכפי שנראה עוד מעט, גם ספרות החוכמה משיבה אותנו לגן עדן, אבל בצורה קצת אחרת. עם העמידה במרכז נושא אחר, כפי שנראה מן הסתם. אבל כפי שנראה עוד מעט, גם בתוכה יש ויכוח, ואני רוצה להתמקד בוויכוח הזה בין ספר משלי לבין ספר קהלת בשאלת השיבה לגן עדן. בואו נתחיל בספר משלי ונפתח בפרק ג' בפרק ח', נתחיל בפרק ח'. נגיד באופן כללי על ספרות החוכמה, ספרות החוכמה היא ספרות שמעמידה, כמתבקש משמע, את החוכמה במרכז עולמה. ספרות החוכמה מעמידה את החוכמה כתשתית של בריאת העולם, של העולם כולו, ותשתית שמי שעומד עליה, מי שלומד אותה, יודע כיצד להתנהל באופן נכון בחיים, ויכול להגיע לחיים טובים, ראויים ונכונים, גם מבחינה מוסרית אתית, גם מבחינה של התנהלות כלכלית, מכל מיני בחינות. ובעצם ספרי החוכמה, ספר משלי למשל, אומר לאדם, אם תקשיב לעצתי, אם תשמע לניסיון שלי, לחוכמה שלי, ותתנהל כך בחיים, אתה תדע מה יקרה איתך, הדרך שלך סלולה וברורה, אתה תדע לצפות מה יקרה בעתידך, ואתה תגיע לחיים טובים, מסודרים, ראויים, מתוקנים. ומדוע? וכאן אני רוצה לחזור, כאמור, לפרק ח'. משום שהחוכמה היא איננה סתם ידע מסוים, אלא היא התשתית של העולם. כך מתאר ספר משלי בפרק ח' פסוק אף ב' את החוכמה. אדוני קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. מעולם ניסחתי מראש מקדמי ארץ, בעין תהומות חוללתי, בעין מעיינות נכבדי מים, בטרם הרימות באו, לפני גבעות חוללתי, עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל, באחינו שמיים, שם אני, בחוקו חוג על פני תהום, באמצו שחקים ממעל, בעזוז עינות תהום, בסומו לים חוקו, ומים לא יעברו פיו, בחוקו מוסדי ארץ. כלומר, מה שאומרת לנו כאן בעצם החוכמה, היא מדברת בגוף ראשון. אני התשתית של הבריאה, כן? מה שלאחר מכן נוסח בלשון חכמים, הסתכל באורייתא וברא עלמא. דהיינו, העולם נברא על פי תוכנית, על פי חוכמה, על פי ארגון נכון וידוע ומתוכנן. לכל דבר יש את הגבול שלו. שימו לב שהמילה חוק חוזרת כאן. בחוקו חוג. כן? כשאלוהים מגביל ושם לכל דבר את המקום ואת התפקיד שלו, אני זאת שהייתי שם. אני זאת שיצרתי את הסדר הנכון שבו עובד העולם. ולכן, מכאן כמובן משתמע שאם תלמד אותי לעומק, אם תכיר אותי, אם תעמיק בי, תוכל להבין את הסוד של הקיום האנושי, של היקום ושל הקיום, ותוכל להתנהל באופן נכון בעולם. וכאן אני רוצה לדלג לפרק ג', לחזור אחורה, וכאן להתחבר שוב מבריאת העולם לסיפור גן עדן. כך נאמר בפרק ג', פסוק י' ג', אשרי אדם מצא חוכמה, ואדם יפיק תבונה, כי טוב שכרה מסחר כסף ומחרוץ תבועתה, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. אגב, החוכמה בספר משלי מתורגמת לאחר מכן לתורה. לכן, עוד מעט נראה, עץ חיים, מה זה עץ חיים במסורת היהודית? זה התורה, כן? מה שמחזיק את התורה, עץ חיים. אדוני בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נבקעו ושחקים ירפו טל. שימו לב שוב, איך משתלב כאן הרעיון שראינו קודם, שהחוכמה היא התשתית של הבריאה, אלוהים בורא את העולם בחוכמה. אבל כאן נוסף רכיב, עץ חיים היא למחזיקים. במילים עץ חיים מופיעות מלבד סיפור גן עדן, רק בספר משלי. מה? זה גם סמל לגן עדן, וכאן, נכון. זה נכון, יש מי שטוען, וזה בהחלט ייתכן, שעץ חיים כאן מחזיר אותנו אגב, כמו בכלל סיפור גן עדן שיש לו הרבה מקבילות, יש שטוענים שעץ חיים בסיפור גן עדן, בספר משלי הוא בעצם לא רומז לסיפור גן עדן, אלא למסורות אחרות שרווחו בסביבה. אני חושב שזה לא נכון, ואין לי זמן כרגע להרחיב בזה, אני חושב שיש כאן כן רמזים לסיפור גן עדן. ועוד מעט אני אגיד יותר מזה, ונראה אולי במקורות מקבילים, הנושא הזה של עץ חיים כאחד מהסמלים של גן עדן, הוא אולי הרעיון המרכזי כאן. כלומר, במילים אחרות, בסיפור גן עדן, מה תפקידו של עץ החיים? עץ החיים הוא העץ שאלוהים לא רוצה שאדם יאכל ממנו. למה? ואכל וחי לעולם. נכון? הוא לא רוצה שאדם יאכל מפרי עץ החיים כדי שלא יאכל לעולם. אגב, הדבר המעניין הוא שמלכתחילה הוא לא אוסר עליו את עץ החיים, הוא אוסר רק את עץ הדת. אחרי שהוא אוכל את עץ הדת, אומר לו, אל תאכל מעץ החיים. והנה כאן, ושוב לא נוכל להרחיב בזה יותר מדי, אבל מה שאומר לנו כאן ספר משלי, עץ חיים היא כן, יש אפשרות לאכול מעץ החיים, למרות שגורשנו מגן עדן, ומהי האפשרות? כיצד נשוב לגן עדן? כיצד נוכל לשוב ולאכול מפרי עץ החיים? בתורה. אם תאכלו מהתורה, אם תלמדו תורה, תאכלו לשוב לגן עדן. תוכלו לשוב למציאות של גן עדן, תוכלו לשוב למציאות מתוקנת, שבה אתם חיים חיים ראויים מבחינה מוסרית, מבחינה חברתית. תוכלו את עץ החיים, תוכלו את התורה, תלמדו את התורה. אם כן, זה באופן כללי, אני חושב, רעיון של ספר משלי, ואני רוצה להרחיב קצת את הרעיון הזה דרך ספר תהילים. אני רק נסכם בינתיים ונאמר שלפי ספר משלי, סיפור גן עדן הוא משל. הוא משל למה? ליחסי האדם והחוכמה. האדם אכל בצורה לא נכונה מפרי עץ הדעת, ולכן הוא נהנה, שעוד מעט נראה, נדבר על זה בספר תהילים. והאדם יכול לשוב לגן עדן באמצעות אכילת פרי עץ החיים, עץ התורה, דהיינו, לימוד התורה הוא המפתח לשיבה לגן עדן. זה הפתרון, או לימוד החוכמה. זה הפתרון של ספר משלי. הפתרון הזה, שכאמור כאן הוא עוד יחסית עמום, וכאמור אפשר להגיד שעץ חיים זה ביטוי יותר כללי, יכול להיות, הוא מופיע ב, אני חושב, בהרחבה מעניינת במזמור שגם הוא קשור לעולם החוכמה, וזה מזמור קופ' ד' בתהילים. ברכי נפשי את השם. בואו נפתח את מזמור קופ' ד', הזהרתי אתכם מראש שאני אצטרך לדפדף. מזמור קופ' ד' בספר תהילים, אחד מהמזמורים הנפלאים והצבעוניים, מזמור שמתאר לנו את יפי הבריאה, אבל לא סתם מדריך של National Geographic. יש בו עיקרון יסוד, ולא נוכל כאמור לעסוק בזה עכשיו. אני רק אגיד שבמילה אחת, הרעיון שביסוד המזמור הזה הוא החוכמה שבבריאת העולם. החוכמה שמתגלה בהרמוניה של הניגודים, באיזון בין הכתבים השונים, ובמשפט אחד, הסיסמה אולי של המזמור, מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית. במה מתבטאת החוכמה? בזה שלכל דבר יש את הגבול שלו. למים יש את המקום שלהם, לארץ יש את המקום שלה, לבעלי החיים יש, לאדם יש, לכל רכיב, לכל יצור, לכל חלק מהבריאה יש את המקום, ואם כל אחד נמצא במקומו, אפשר לחיות בהרמוניה מופלאה בתוך העולם הזה. וזה ממש רעיון של ספרות החוכמה. וההדגשה הזאת על החוכמה שביסוד הבריאה, זה בדיוק הרעיון של ספרות החוכמה. אבל כאן הקשר לגן עדן הוא הרבה יותר הדוק. ואני רוצה להצביע על כמה רמזים מעניינים לסיפור גן עדן. רמז אחד קטן, בפרק קופ ד' פסוק י' ד'. כאן אנחנו עוברים מהבריאה אל האדם. מצמיח חציר לבהמה, ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ. העשב מזכיר לנו את מה, איפה מצאנו עשב? גם נכון? גם בבריאת העולם וגם בגן עדן. העשב, אבל כאן נשים לב, עבודת האדם לא מתוארת כמשהו שלילי. להפך, להוציא לחם מן הארץ. אם בראשית ג' כתוב, בזיעת אפיך תאכל לחם, ואכלת את עשב השדה, כאן זה להפך, זה דבר טוב. אם תרצו, זה אולי תמצית האנושיות. מהי תמצית האנושיות? הבהמה אוכלת חציר. אבל מה אוכל האדם? את העשב המעובד. עשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ. אגב, עוד רכיב תרבותי מובהק שבספר בראשית מגנים אותו, זה כמובן היין, נכון? באנושות השנייה, כן, הסיפור על נוח, שהוא אגב סיפור מקביל לחטא אדם הראשון, אם אדם הראשון אוכל מפרי עץ הדעת וחוטא, נוח שותה מהיין וחוטא. זה החטא של האנושות השנייה. יש הרבה הקבלות בין אכילת פרי עץ הדעת ושתיית היין. פרי עץ הדעת, האדם אוכל ומגלה שהוא עירום ומתלבש. שתיית היין, נוח שותה ו פושט את בגדה ומתגולל ארום באוהלו, מאבד את הדעת שלו. אבל הנה כאן אומר לנו ספר תהילים, ויין ישמח לבב אנוש, כן? יין זה אחד מהמאפיינים הבולטים של חברה אנושית. יין זה תוצר אנושי, ויין זה הביטוי המובהק של התרבות האנושית. אנחנו מקדשים על היין, אנחנו עושים סעודות על היין, זה הבסיס לכינוסים חברתיים. בלי יין אי אפשר לעשות מסיבות ושמחות והתכנסויות חברתיות. זה, אם תרצו, כמעט מותר האדם. הרמה הגבוהה, ההפיכה של האוכל מקיום בסיסי למשהו גבוה ונעלה יותר. אז זה דבר אחד, שימו לב, יש כאן איזושהי התייחסות אחרת לסיפור החטא והעונש.
לפי חז"ל, לפי אחת הדעות, העץ שהוא אכל והגיד.
נכון, זה גם נכון, נכון. אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה, פרק ו' פסוק כ"ב, תזרח השמש יאספון, ואל מעונותם ירבצון, דהיינו בעלי החיים, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. שוב, נשים לב, יש את הזמן של בעלי החיים, זה הלילה, בעלי החיים הליליים, יש את הזמן של האדם, זה היום, בניגוד למקומות אחרים בתנ״ך ובכלל, הלילה הוא לא זמן מת, הוא זמן חי. פשוט זה לא החיים שלנו, מי חי בזמן הזה? הכפירים שואגים לטרף. נקודת המבט של המזמור היא אוניברסלית, היא קוסמית, הוא רואה את העולם כמכלול, ואומר, הזמן של בעלי החיים הללו זה הלילה, הזמן של האדם זה הבוקר, ומה הוא עושה? יוצא לפועלו ולעבד אותו. זה חלק מהחיים, זה התפקיד של האדם. וזה לא דבר רע. אבל הדבר המעניין ביותר בהקשר שלנו, זה התיאור בפסוק כ"ז. כולם אליך יסברון לתת אוכלם ביתו. תיתן להם ילקוטון, תפתח ידך יסבעון טוב. תסתיר פניך יבהלון. תוסף רוחם יגבעון ואל אפרם ישבון. תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה. בעצם מה שמתואר לנו כאן זה מוות. והרי המוות הוא העונש הגדול ביותר, ושימו לב לרמזים שיש לנו כאן, נכון? אל אפרם ישבון, זה רמז מובהק ל... כי אפר אתה ואל אפר תשוב. עד שובך אל האדמה, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. אגב, הוא תחדש פני אדמה, גם כן מזכיר לנו את מה, לא פני הארץ. המילה ארץ היא מילת מפתח עד כאן, והנה כאן שינה מזמור מארץ לאדמה. למה? אדם שנוצר מן האדמה, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. אבל, שימו לב להבדל העמוק. בספר בראשית המוות הוא הטרגדיה הגדולה של האדם, נכון? אבל כאן, זה לא מתואר כדבר טרגי, זה מתואר כמנהגו של עולם ואולי חלק מה... יופי בעולם. איך אנחנו רואים את זה? תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה. בלי מוות לא תהיה התחדשות. אז אולי יש... אבל הוא לא מדבר כאן על תחיית המתים. הוא מדבר על מוות, ואחרי זה, הייתי אומר, הוא מדבר על מה שנקרא במלך הראיות, על גלגל החיים, כן? גלגל החיים, the circle of life, כן? זה בדיוק הסיפור. כלומר, יש לנו כאן בעלי חיים שמתים, חוזרים לאפר, ואז מן האפר נוצרים בעלי חיים חדשים. וזה חיוני לחיים, כי אם לא יהיה מעגל החיים, אם לא יהיה גלגל הזה, אז החיים יהיו תקועים, יעברו לאיזושהי, כן, איזו סטגנציה כזאת, בדיוק. והחידוש כרוך במוות. בלי מוות לא יהיה חידוש. בלי מוות לא תהיה דינמיות, בלי מוות לא תהיה, לא יהיו חיים בעצם. זו אמירה מאוד עמוקה ומפתיעה, שהופכת על פיה את סיפור הבריאה. או את סיפור גן עדן, אם בסיפור גן עדן כאמור זו כללה, בתהילים קוף ד' זו הברכה של החיים. בלי מוות לא יהיו חיים. אגב, יש מדרש מופלא של רבי מאיר שאומר, והנה טוב מאוד, בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב, והנה טוב מוות או טוב מות. המוות הוא גם, כלומר, מה שעושה כאן, מה שעושה המזמור שלנו, זה להכניס פנימה את המוות אל תוך הטוב של החיים ושל הבריאה. אז שוב, אם נסכם את מה שראינו כאן, כחלק מהסיפור הזה של ספרות החוכמה, הסדר וההרמוניה, הכל הוא חלק מחוכמת הבורא בעולם. אם תתבונן יפה, אם תעמיק, תראה את זה. וגם מה שנראה לך, אגב, מנקודת המבט של היצור שמת, בוודאי זה לא כל כך כיף למות, אבל מנקודת המבט הקוסמית של הבורא, זה חיוני. תשלח רוחי ברון ותחדש פני אדמה. זאת נקודת המבט. בעצם תהילים קופדל דה אומר לנו, תצאו מנקודת המבט המצומצמת שלכם, תתבוננו לבריאה באופן רחב יותר, ותראו את היופי ואת הסדר שגם המוות הוא חלק ממנו. אז אם כן, שוב, סיפור, וכאן אני רוצה להוסיף עוד נקודה, סיפור גן עדן הוא לא רק סיפור על אירוע שהיה ואי אז בעבר הרחוק, אלא הוא בעצם סיפור שחוזר על עצמו, כן, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, ואם תעמיק בו, ואם תלמד אותו לעומק, ואם תחיה אותו נכון, תוכל להפוך את הכללה לברכה. תבין שהכללה היא דבר, שהעבודה, אם תעשה אותה נכון, היא דבר חיוני. תבין שהמוות הוא דבר בעל ערך בחיים, בעל ערך בקוסמוס, בעולם, ואז תהפוך באמצעות החוכמה את הכללה לברכה. זו נקודת המבט האופטימית מאוד של החוכמה, של משלי, של הפרק הזה בתהילים. אבל אני רוצה קצת לקלקל את החגיגה בקהלת. קהלת. אנחנו נסיים בקהלת, יהיה קצת אופטימיות בסוף, אבל כשמדברים על קהלת כמובן זה ישר מכניס אותנו לתחום הפסימי. ספר קהלת הוא ספר מאוד חריג וייחודי, כידוע בנוף המקראי, בכמה היבטים. יש ויכוח גדול האם בכלל הוא חלק מכתבי הקודש או לא, מטמא את הידיים או לא. והסיבה העיקרית שהוא באמת ספר חריג גם באופי שלו, הרהורים פילוסופיים, הגותיים, קיומיים, גם בפסימיות העמוקה שלו שהיא חריגה לרוח של התנ"ך, ובהטלת ספק בהרבה מהיסודות הפשוטים ביותר בתנ"ך. אגב, גם יחסי אדם ואלוהים שהם בבסיס כמעט כל ספרי התנ"ך, די חסרים בספר קהלת. אני משווה אותו לאיוב למשל. גם איוב מביע ספק ופסימיות, אבל הוא נמצא בדיאלוג. קהלת לא. שוב, זה נושא שלהם ללמוד את ספר קהלת. אני רוצה לבחון אותו מהפרספקטיבה שכרגע הצגנו, דהיינו, השיבה לגן עדן. מה אומר קהלת? כמי שאגב הוא חלק מספרות החוכמה, אבל אולי בן חורג בספרות החוכמה, מה יש לו להגיד על השיבה לגן עדן? בזה אני רוצה לסיים את הלימוד שלנו. אז בואו נפתח בספר קהלת, זה הדפדוף האחרון להיום. ספר קהלת פרק א'. ספר קהלת פותח, כמו בספר בראשית, בתיאור הבריאה. אבל תיאור הבריאה של קהלת מאוד שונה מתיאור הבריאה של ספר בראשית. דיברנו קודם על תיאור הבריאה, על הסדר, על ההרמוניה. קהלת, מעבר לפתיחה אבל אבלים, שזו הפתיחה לספר כולו, מתאר לנו את הקוסמוס באופן אחר. פסוק ד', דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש ובא השמש ולקומו שואף זורח ושם, הולך אל דרום וסובב אל צפון וכו' וכו'. כל הנחלים הולכים על הים והים איננו מלא, אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שווים ללכת. כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות ולא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה, וזה המוטו, מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. אם הייתי מנסה לסרטט את תפיסת העולם, של קהלת באופן גרפי, מעגל. הכל שב. כל היסודות, כל מה שהוא רואה סביבו בקוסמוס, הכל חוזר. הרוח, נכון? המים, הארץ, וגם האדם. הכל חוזר, והשמש כמובן. הכל חוזר באופן מעגלי, והמשמעות של הדבר הזה שאין כל חדש, כי מעגליות פירושה חזרה רוטינית על אותו מסלול, בלי שינוי, בלי חידוש. מכאן המסקנה, אין כל חדש תחת השמש. בסוגריים אני אגיד שבספר בראשית, בפרק א', בריאת המרחב ובריאת הזמן קשורים זה לזה, נכון? האור והחושך, היום והלילה, הארץ, הכל קשור. ובעצם ספר בראשית פותח בזה שהזמן והמרחב כרוכים, ובזה הוא קובע כלל מאוד משמעותי. יש דינמיות, יש הבריאה כרוכה מאליה בסיפור, בהתפתחות שיש לה התחלה, אמצע ודעים סוף, אבל המשכיות מסוימת, יש התקדמות, יש התפתחות. קהלת מנתק בין הזמן ובין המרחב. המרחב חוזר על עצמו. ועוד מעט נראה, בפרק ג' הוא ידבר על זמן, אבל הזמן אצלו הוא זמן גם כן מעגלי. שני מרחבים שלא נפגשים. אז זו החזרתיות של קהלת, וזו תמונת העולם שלו, וממנה אני רוצה עכשיו לחזור לשאלה של השיבה לגן עדן, ובואו נדלג רגע לפרק ג', וכפי שנראה עוד מעט, הדבר שמעסיק את קהלת יותר מכל, הוא המוות. פרק ג' פסוק י' ח'. אמרתי אני בליבי, על דברת בני האדם לברם האלוהים, ולראות שהם בהמה המה להם, כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה, כמות זה, כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל, הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. נשמע לנו מוכר. מי יודע? רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ? שוב, רעיון המחזוריות מופיע כאן, הכל היה והכל שב, אבל שם הוא דיבר על המחזוריות בטבע, המחזוריות הקוסמית. כאן גוזר קהלת מהרעיון של המחזוריות של הקוסמוס למחזוריות של הקיום האנושי. כי אפר אתה ואל אפר תשוב. כיצד מפרש קהלת את הכללה על המוות? זה לא סתם כללה על זה שמתישהו נמות. זו איזושהי אמירה עמוקה הרבה יותר. אני חושב שקהלת אומר, שימו לב, הוא משלב את זה בדיון של היחס בין האדם לבין בעלי החיים. הוא אומר, בני אדם חושבים שהם יותר מהבהמות, אבל בוא נתבונן, מה ההבדל בין בהמה לאדם? שניהם בעלי חיים, שניהם נוצרים מן האפר, שניהם שווים אל האפר, מי יודע? רוח האדם עולה, רוח הבהמה יורדת, מי אמר לכם? מי סיפר לכם את זה? אולי לא. כלומר, המוות בעיני קהלת הוא לא רק טרגדיה, הוא לא רק עונש, אלא הוא באיזשהו מובן מאפס את הייחוד האנושי אל מול הבהמה. ואני חושב, אני רוצה להציע, שקהלת כאן הוא קורא מעמיק בסיפור גן עדן. סיפור גן עדן פותח באמת בבריאה של האדם שהוא נעלה על בעלי החיים, כן? אבל הדבר המעניין, או לא יודעים נעלה, אבל הוא ברמה אחרת. ובהתחלה, כן, אלוהים רוצה לתת לאדם, כן, מביא לו כל מיני בעלי חיים, לראות, אבל, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. כי הבן זוג היחיד של האדם הוא רק אדם, הוא רק אישה, שהיא ממנו. כלומר, האיש והאישה שניהם יצורים אנושיים. אין להם באמת שפה משותפת עם בעלי חיים. אבל מה קורה לאחר החטא? שוב, לאחר החטא, הוא נשלח לעבוד את האדמה, יש מאבק יומי, הנעלות שהייתה, או ההיררכיה בינו לבין בעלי החיים נמחקת, הוא ישופך הראש, אתה תשווינו עקב, הוא נשלח לעבוד את האדמה, עד שופך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי אפרת ולאפרת שוב, שימו לב, הנשמה, נשמת החיים שיחדה את האדם, לא נזכרת כאן. ובהחלט, אפשר להסיק מכאן מסקנה, כפי שאומר קהלת, שאחרי החטא, מה קרה לאדם? הוא איבד את ייחודו. הוא הפך להיות בעצם סוג של בעל חיים משוכלל, אבל בסופו של דבר, ההבדל ביניהם די מתאפס אל נוכח המוות. זו המסקנה שלו מסיפור גן עדן, מסקנה די קשה, אבל זה לא מספיק. הוא ממשיך ואומר בפסוק כ"ב, וראיתי, מה המסקנה? כי אין טוב, אז מה טוב אם כך? מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו. כי מי הביאנו לראות במה שיהיה אחריו? שימו לב, זה מאוד מזכיר לנו פסוק שראינו קודם. יהי כבוד השם לעולם, ישמח, בעצם לא קראנו את זה, בפרק כ"ד. בסיכום התיאור של המוות, ותחדש פני אדמה, מה נאמר מיד אחרי זה? יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. נכון שיש מוות, אבל זה חלק ממכלול, ואפשר להגיד על כל המכלול הזה בפה מלא, ישמח השם במעשיו. זה מעורר שמחה, מעורר אופטימיות. והנה מה קהלת אומר מיד אחרי זה? אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו. אין באמת שמחה בחיים הללו, בוודאי לא איזה חיים שלמים ותקינים, אבל המקסימום שאפשר לעשות בחיים האלה זה מקסימום ליהנות מהנעשים, מהכאן ועכשיו. אל תבני יותר מדי על העתיד, מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. אז אם נחדד את ההבדל בין קהלת לבין תהילים כ"ד, בקהלת נקודת, או בתהילים נקודת המבט היא אלוקית, תאוצנטרית, קוסמית, שאדם הוא חלק ממכלול, ואז המוות הוא חלק מסיפור גדול יותר, יש המשכיות. קהלת, אולי הספר הקיומי, האינדיבידואליסטי, המובהק ביותר בתנ"ך, ומנקודת המבט של קהלת, שבו אני נמצא במרכז, ואומרת, נראה את זה, אין משמעות לעובדה שאחרי חיי יימשכו כאן חיים, להפך, מה המשמעות של החיים אם אני לא אהיה כאן? מי הבאנו לראות במה שיהיה אחריו, אז מה זה משנה? אז המוות הוא תמצית הטרגדיה, תמצית הרוע שיש בעולם. וכאן אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה. דיברנו על המוות, אבל כמו שראינו, ספרות החוכמה נותנת מקום מרכזי לחוכמה. מה אומר קהלת על החוכמה? אז קהלת שמזוהה עם שלמה המלך, כן? קהלת בן דוד, נותן מקום מרכזי לחוכמה. הוא מתאר כיצד הוא צבר חוכמה. אבל קהלת אומר עוד משהו על החוכמה. בניגוד לחוכמה של ספר משלי וספר תהילים, שהיא התמצית של הבסיס של הבריאה, מפתח לאושר בחיים, קהלת אומר משהו אחר לגמרי. בפרק ב' הוא אומר, פניתי אני לראות חוכמה והוללות, אני מדלג כרגע לפסוק י"ד. כן, יש יתרון לחוכמה, אבל הוא אומר פסוק י"ד כך. החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך, אבל ידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. ואמרתי אני בליבי כמקרה הכסיל גם אני יקרני, ולמה חכמתי אני אז יותר ודיברתי בליבי שגם זה הבל. כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם בשכבר ימים הבאים הכל נשכח. ואיך, שימו לב זה ממש קריאת תקינה, איך ימות החכם עם הכסיל? וסניתי את החיים כי רע עליי כל המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח. אז החוכמה יש בה ערך, אבל הערך הזה שוב מתאפס לנוכח המוות, ואני אגיד יותר מזה. קהלת אומר לנו, כי ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. מה בעצם אומר קהלת? מה הטרגדיה שלי? אם הייתי בהמה, לפחות הייתי מת, אבל לפחות לא הייתי מודע לזה שאני אמות. זה לא היה מטריד את מנוחתי. העובדה שאני החכם מכל אדם, העובדה שאני עוסק בחוכמה, היא מאפשרת לי להתבונן באופן רפלקטיבי בחייו, להוסיף דעת, להתבונן על המציאות, להבין את המורכבות, את הקשיים, את העוולות, את חוסר הצדק, את הטרגדיה האנושית. ואז החיים שלי הופכים להיות חיים קשים ומרים. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אז בניגוד למה שאומרת לנו מסורת החוכמה, שספר משלי תלמד, תחכים, ותחכים חיים מלאים ונכונים וראויים, אומר קהלת, אני ניסיתי את זה, אני חכמתי מכל השאול לפני בירושלים, אבל החוכמה הזאת עמדה לי לרועץ, כי היא מחדדת לי את הטרגדיה במצב שלי. כי מרוב שאני חכם, אני מבין עד כמה החיים והקיום האנושי הוא טרגי. אני מודע למוות ולחידלון שעומד בפתח, ובמובן הזה הקיום שלי הוא יותר טרגי מזה של בהמה. אני רוצה לצעוד צעד נוסף ולקראת סיום, ולהתבונן בעוד הקבלה מעניינת בין קהלת לבין סיפור גן עדן. בפרק ב', שוב, פרק ב', פסוק ד'. הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים ונתתי לי קרמים, עשיתי לי גנות ופרדסים ונתתי בהם עץ כל פרי. עשיתי לי בריכות מים להשקות מהם יער צומח עצים, קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי מקנה ובקר וכו' וכו'. פסוק י', וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. מה שקהלת עושה כאן, אני מנסה רגע לתמצת את זה, גדמננו קצר, קהלת מנסה כאן לייצר לעצמו, בכוח חוכמתו ואושרו הבלתי מוגבלים, מה הוא מנסה לייצר? גן עדן מלאכותי, עם הטכנולוגיה והחוכמה והאושר. אגב, לאדם הראשון נאמר, מפרי עץ הדעת, הגן, אכול תאכל ומפרי עץ הדעת, לא תאכל, אני לא מרשה לך, אבל מה אומר קהלת על עצמו? כל אשר שאלו עיניי, לא עצלתי מהם. לא הגבלתי, אמרתי אולי מה שגורם לצער זה הגבול, שאתה לא יכול משהו, אבל אני אתן לעצמי את הכל. לא, זה לא עובד. ובסופו של דבר, הייתי אומר שקהלת אומר לנו, הניסיון לשוב לגן עדן, גם באופן מלאכותי לא יצלח. אחרי שהמוות מופיע בעולמו של האדם, ואחרי שהאדם לומד ומבין את זה באמצעות החוכמה, אין לו אפשרות, נחסמה לעד אפשרות השיבה לגן עדן. אז אם אני מסכם לאור מה שאמרנו קודם, ספר קהלת, אני חושב, הוא ספר אנטי-אוטופי, בניגוד לכל הגישות שראינו קודם. הוא אומר, גן עדן זה תמצית הטרגדיה. סיפור גן עדן הוא בעצם משל על הקיום האנושי. ואין אפשרות לשוב לשם כי אנחנו האדם שלאחר החטא. אין אפשרות לשוב למצב שלפני, אחרי שאכלנו. וכל אדם כשהוא גדל ואוכל ולומד, הוא הופך בעצם לאדם הראשון אחרי החטא. הוא מבין את מצבו ואז הוא מגורש מגן עדן. מגן עדן של ילדות, מגן עדן של תמימות. וזו הטרגדיה שלו. וזה הגירוש מהגן, ולכן אין אפשרות לשוב, ולכן קהלת הוא בעצם ספר אנטי-אוטופי שלא מנסה לתקן את העולם, או את החיים, או את המציאות, אלא באיזשהו מובן קצת עומד מיואש אל מול המציאות הזאת, שהיא המציאות של הקיום האנושי, שהיא בלתי ניתנת לשינוי בינה. ואני רוצה בכל זאת, בדקה האחרונה, לתת, בכל זאת טעם של תקווה, שלא תצאו כאלה מבואסים מהשיעור. תראו, קהלת הוא ספר אנטי-אוטופי, אבל יש משהו עמוק באנטי-אוטופיות הזאת, ואני חושב שהניסיון שלנו במאה השנים האחרונות הוכיח לנו שלאוטופיות יש גם, יש עוצמה, אבל יש גם סכנה גדולה. במידה מסוימת, העידן, מה שנקרא הפוסט-מודרני, שאחרי האידיאולוגיות הגדולות של תחילת המאה ה-20, הוא בעצם סוג של התפכחות או ייאוש מהרצון לתקן עולם, אם זה באוטופיה סוציאליסטית או לא משנה איזה. ובאיזשהו מובן, השיבה הזאת למצב, אם תרצו, לתפיסה אנטי-אוטופית, זה שיבה לעולמו של קהלת, שמצד אחד לא מאמינה, בזה נסיים, לא מאמינה באיזשהו ניסיון גדול, בסיפור גדול של שיבה לגדל, של תיקון עולם, אבל היא אומרת לאדם, אתה יכול בתוך המציאות המוגבלת, אם אתה מודע למציאות המוגבלת, תנסה למצות את משמעותה. כן? בכל עת יהיו בגדיך לבנים. ראה חיים עם אישה אשר אהבת. זה החלק שנשאר לך. דווקא בגלל שהחיים מוגבלים, אומר קהלת לאדם, דווקא בגלל שאין אוטופיה, המוות נותן את הטעם והמשמעות, כי הוא בעצם נותן לי להבין שכל רגע ורגע בחיי יכול להיות הרגע האחרון. תהנה מהדברים הקטנים, המשמעותיים שהם חלק מהחיים, ואל תנסה לחלום חלומות גדולים מדי. כן, זה לא אמירה הדוניסטית של תחיה את הכאן ועכשיו, אלא תמצא את משמעות החיים כפי שהם, ואל תנסה לברוח לאיזו מציאות אוטופית שאולי איננה קיימת. אז אני חושב התשובה של קהלת לרעיון הזה, התשובה האנטי-אוטופית, והמכלול הזה, אני חושב, הוא מכלול שמלווה אותנו גם מבחינה היסטורית ורוחנית מאז ועד היום. וכל אחד מוזמן לברור לעצמו את דרכו. שיהיה לכולכם המשך יום טוב, להתראות.